תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, וכעת נדבר על כנס שהתקיים במכון בימים האחרונים, לגבי המסע ומתן בתחום הימי בין ישראל ללבנון, מסע ומתן שנמשך כבר כמה חודשים, עם הפסקה די ארוכה באמצע. אנחנו מנסים להבין אחרי חידושו, לאן המסע ומתן הזה מתקדם, לפי איזה מתווה, מהם העניינים השלויים במחלוקת, ואיזה אופק מדיני ואולי גם ביטחוני יכול להסתמן אם המסע ומתן הזה בתיווך אמריקני יצליח להביא לסימון הגבול הימי בין ישראל ללבנון, גבול המים הכלכליים. ואחרי כל זה אנחנו גם נשוחח על המצב הפנימי בלבנון, בדגש על מצבו של חיזבאללה ואפילו על מצבו האישי של מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, שבימים האחרונים היו שמועות לגבי מצבו הבריאותי, לאן הוא לוקח את הארגון אחרי מבצע שומר החומות, איזה תובנות עלו בחיזבאללה בעקבות מה שקרה במבצע, והאם אנחנו צריכים לחשוש מפני מימוש האיומים של נסראללה דווקא בעת הנוכחית. על כל הנושאים האלה נשוחח עכשיו עם אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון. שלום רב אורנה.
שלום לך ירון.
נתחיל בכנס. הכנס הזה עסק בשיתוף עם כמה גורמים שהגיעו לנו מבחוץ, בשיחות שמתנהלות מזה כמה חודשים בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. בלבנון, על אדמת לבנון יש לציין, שזה דבר שלא היה כבר שנים רבות, כדי ליישב מחלוקת בהקשר של המים הכלכליים, סימון של הגבול שם יאפשר מימוש של המאגרים, מאגרי הגז בים התיכון. מהי המחלוקת כמו שאנחנו יודעים להגדיר אותה כעת, איפה יעבור הגבול הכלכלי לפי הגישה הישראלית, לפי הגישה הלבנונית, ומה עשוי לקדם פתרון שיהיה מקובל לשני הצדדים?
אוקיי, אז קודם כמה מילים כלליות על הכנס. הכנס היה מבחינתנו הזדמנות לחשוף את העמדה הישראלית לציבור הרחב, מכיוון שעד עכשיו הכל התנהל בתוך דלתיים סגורות, 8 חודשים, דיונים, ושמרו על סוג כזה, סוג מסוים של חשאיות, והיה איזשהו צורך להבין מה בדיוק קורה שם, ולחשוף את העמדה הישראלית בתוך הכנס, ולכן אני חושבת מכאן החשיבות הגדולה שלו, הצלחנו להביא את המשלחת בעצם, את שלושת האנשים המרכזיים בתוך המשלחת הישראלית, שזה ראש המשלחת, מנכ״ל משרד האנרגיה אודי אדירי, ואת האיש משרד החוץ היועץ למחלקה המשפטית, לנושא המשפטי, ואת המומחה מספר אחד בישראל לגבולות עם השכנות שלנו, שזה אלוף משנה במיל, דוקטור חיים סרברו. ואפשר היה, מי שרצה ללמוד על מה בדיוק הדיון ואיך הוא מתנהל ועל איזה בסיס עובדתי, אז זה היה מקום עם פירוט
כנס, טכני. המלא נמצא באתר כן, שלנו, כן, אפשר לגשת
אפשר
ולראות.
כן, אפשר להיכנס.
אבל לסיכום על הדברים.
מה למדנו באמת מהכנס בסופו של דבר? אז לא נעים להגיד, אבל ישראל הגיעה לשיחות האלה שבאמת נראו לה כהזדמנות נדירה של לקיים איזשהו סוג של אינטראקציה, דינמיקה של מסע ומתן עם הצד הלבנוני, אבל הסתבר שבצד הלבנוני לא תפסו את זה ככה, והמשלחת הלבנונית הגיעה עם עמדה מקסימליסטית, שמהר מאוד תקעה את השיחות, 5 סבבים, שום דבר לא זז.
שהמחלוקת
היא על היקף, על סימון הגבול ועל היקף שטח המחלוקת. העמדה הישראלית שהייתה מעוגנת גם במסמכים ובמפות ההיסטוריות וגם בהפקדה של לבנון עשתה בזמנו ב-2010 באום של סימון הגבול, הייתה שהמחלוקת היא על 860 קילומטר רבוע בים. הלבנונים באו עם משהו שהוא כמעט פי 3 יותר. סך הכל של 2,290 או משהו כזה, אם אני זוכרת נכון את המספרים. וזה הפריע, נקודת ההתחלה הייתה בעייתית וזה הפריע. מה שקורה זה שהלבנונים משנים כל פעם את עמדתם בעניין הזה. והסיבה העיקרית, המכשלה העיקרית שככה עלתה מהכנס ומההיכרות שלי של מה שקורה שם בתוך לבנון, זה חוסר התפקוד של המערכת הלבנונית. העובדה שזו מערכת לא מתפקדת, תהליכי קבלת ההחלטות משותקים, ולכן היכולת שלהם לקבל איזושהי החלטה שמשמעותה גם איזשהו סוג של פשרה מאוד מוגבלת, וזה מביא לאיזשהו מבוי סתום וחוסר יכולת להתקדם בשיח, למרות הרצון הטוב.
מה בכל זאת יכול לקדם את המסע ומתן הזה?
כן, קודם כל, הלבנונים צריכים להבין שהזמן פה לא משחק לטובתם, מכיוון שהבנתי מהמומחים שם בכנס, שכל הנושא של חיפושי הגז יש לו תג תפוגה. זאת אומרת, באיזשהו שלב, בעוד כמה שנים, זה יהיה פחות רלוונטי, ולכן אם הם רוצים את הרווחים הכלכליים בעניין הזה, אז הם צריכים להתקדם. מה שצריך שיקרה זה, שקודם כל יהיה איזשהו שינוי והבנה בצד הלבנונית. אני לא הולכת רחוק ואומרת, בוא נראה איך תהיה ממשלה ויצליחו להגיע להחלטות מסודרות וכו', אבל לפחות תהיה שם איזושהי הבנה שצריך לפחות במסע ומתן הזה להגיע לאיזושהי הסכמה ולאפשר את ההתקדמות שלו. מה שיעזור יכול מאוד להיות זה לחץ חיצוני, בינלאומי, כי בסופו של דבר מה שעזר להביא את הלבנונים בתחילת הדרך היה הלחץ האמריקאי. עכשיו, גם לרוסים יש אינטרסים שם בחיפושי הגז, וחברת הגז שלהם כבר הגישה מכרזים, נענתה למכרזים ודברים כאלה, אז יכול להיות שגם הרוסים יכולים ללחוץ, ככה שאולי לחץ חיסוני יכול להשפיע בעניין הזה.
טוב, ברשותך בואי נדבר עכשיו על הפיל שבחדר, כשמתייחסים ללבנון, וזה ארגון חיזבאללה. איפה הוא בכל הסיפור הזה? רק בקצרה, אם נוכל להבין עמדתו, ומה הוא יכול אולי לעזור לרתום את חיזבאללה להבנה שבשתיקה, הסכמה שבשתיקה בהקשר הזה. יש לדעתך משהו שיכול להיות מועיל?
תראה, קודם כל צריך להבין שחיזבאללה הוא לא הגורם המפריע העיקרי, כמו שניסיתי להסביר קודם. הוא לא הגורם המפריע העיקרי. הוא, נסראללה כל הזמן בנאומים שלו אומר, זה צריכה להיות החלטה של המדינה הישראלית. סימון הגבולות הוא בידיה של, סליחה, המדינה הלבנונית. לא, אנחנו לא מתערבים בדבר הזה. אז זה לא מדויק, כי הם מאוד מתערבים מאחורי הקלעים, הם מאוד היו מעורבים באיך התנהלו השיחות, מי יהיה במשלחת, אבל הם אפשרו את זה. הם אפשרו את זה כי נסראללה מצד אחד נתון בלחצים מאוד גדולים מבית ובמערכת הבינלאומית, ומצד שני הוא גם מבין את המשמעות של רווחים כלכליים, גם אם זה לא לטווח הקרוב, אלא חיפושי גז זה לוקח זמן וזה יכול להיות לטווח יותר ארוך, אבל זה נותן איזשהו אוויר אולי לנשימה או תקווה לעתיד קצת כלכלי קצת יותר טוב בלבנון. לכן הם אפשרו את זה, וגם עכשיו במהלך השיחות שבלאו הכי תקועות אנחנו רואים שהוא לא מפריע, הוא עוקב, הוא לא מפריע, והשאלה הגדולה תהיה, אם תהיה איזושהי התקדמות משמעותית בשיחות ויגיעו לאיזושהי פשרה, בנקודת הזמן הזו, הוא יקבל את אותה פשרה או יעשה משהו כדי להכשיל אותה. זה
שאלה שאנחנו כמובן נצטרך להעמיד במבחן הזמן ובמבחן המציאות, אבל המציאות בלבנון היא כזאת שאת יודעת, כל יום מביא איתו דרמות חדשות, ואני מדבר קודם כל על מצבו האישי של חסן נסראללה. מה שלמה?
תראה, לפי הנאום שלו אתמול, אז הוא השתפר. אנחנו
נזכיר את נאום
השיעולים ב-25
מאי. שעליו הוא בטח התחרט.
כן, אבל כנראה שהוא הרגיש איזשהו צורך.
כן, הם נימקו את זה בכך שאי אפשר היה לוותר על נאום במועד הסמלי הזה של ציון יום השנה לנסיגת צה"ל מלבנון. מה את מבחינה מבחינת הערכת מצבו הרפואי?
תראה, אני לא רופאה, אבל לפחות ממה שאני מתרשמת, מצבו השתפר, הוא נראה קצת יותר טוב, הוא פחות משתעל, הוא היה חולה, אין ספק שהוא היה חולה, הוא היה חולה לאורך זמן, יכול מאוד להיות שזה באמת קורונה, נורא חשוב להם להגיד שזה לא, שזה לא קורונה אלא אלרגיה.
כל כך הרבה בכירים בצמרת המשטר באיראן חלו בקורונה, לאף אחד לא הייתה בעיה לחשוף את זה. מה לדעתך הבעיה מבחינתו לחשוף שהוא חולה בקורונה?
זה עניין של דיבוי, סמליות. הוא לא חלה בדבר הזה, בקורונה הזה, שדרך אגב, אם אני מזכירה לך, היו מי שטענו שחיזבאללה הביא אותה
בטיסות
מאיראן, בהתחלת הדרך, בפברואר שנה שעברה. אז, אבל הוא עבר חוויה רפואית לא קלה כנראה, והוא עדיין כנראה מתאושש ממנה. תראה, בסך הכל הוא איש צעיר, הוא בן 60, ואני מניחה שהוא יחסית, כן. תנאי החיים שלו לא נוחים, הישיבה שם בבוקר רוב הזמן בטח לא מועילה. ואני חושבת שעוד מוקדם להספיד ומוקדם לעשות סיכומים, וצריך להמשיך ולראות מה קורה בהמשך. הוא כאן איתנו בינתיים, חי ונושם, וקובע את האסטרטגיה, ממשיך לקבוע את האסטרטגיה של חיזבאללה, ולהשפיע מאוד על תהליכי קבלת ההחלטות, אם יש כאלה בכלל, על מה שקורה בלבנון.
אז בדיוק על כך אני רוצה שנדבר עכשיו, שמענו אותו נואם פעמיים, בין השיעולים גם הוא דיבר, בנאום הראשון, ושם הוא התווה איזה מין, אפשר לקרוא זה אסטרטגיה, או משוואה חדשה במילים שלו, אחרי מה שראינו במבצע שומר החומות, שכלל גם שיגורים מלבנון, לא על ידי חיזבאללה, על ידי גורמים פלסטינים, אבל הוא אומר, מבחינתנו המשוואה צריכה להיות פגיעה בירושלים שווה מלחמה אזורית. תסבירי לי למה הוא מתכוון.
נסראללה אוהב משוואות. יש לו משוואת הרתעה איתנו, ועכשיו הוא מנסה להרחיב ולהגדיל אותה. הוא ניסה כבר בשנה שעברה להרחיב ולהגדיל אותה, עכשיו הרבה יותר. ובאמצעות אותה הרחבה של המשוואה הזו, שעוד זה נתון להוכחה, כן? אני לא רואה שעל כל מה שקורה בירושלים, יש לנו כבר מלחמה אזורית. אבל מה שהוא מנסה לעשות זה לייצב איזשהו להדק את החיבור בתוך הציר השיעי, בין כלל המרכיבים של הציר השיעי, בהתנגדות לישראל. והוא דיבר על זה גם אתמול בנאום. הוא אמר, אנחנו התחלנו עם החות'ים, ועכשיו ברור לנו שגם החות'ים בתימן, אם יקרה משהו עם ישראל, הם יגיבו. וזה בדיוק מתחבר לאותו פרויקט שאנחנו ניהלנו בשנה שעברה פה במכון, על איך תראה המלחמה הבאה, ואמרנו, המלחמה הבאה לא תהיה חזית אחת, היא תהיה רב חזיתית. ותכלול את מירב המרכיבים של הציר. אבל מה, ראינו באירוע הזה, באירוע של שומר החומות, שפרץ אירוע והיה עימות מאוד משמעותי, צהל תקף בצורה מאוד אגרסיבית בעזה, ובכל זאת התגובה מלבנון ומאיראן ומשאר מרכיבי הציר הייתה מאוד מאוד מחושבת ומזרית, מה שמוכיח שבסך הכל החיזבאללה ואיראן בשלב הזה מורתעים. יש כאלה שלוקחים את זה למקום ואומרים, זה לא רק מורתעים, אלא גם מוחלשים. אני לא בטוחה שאפשר לדבר פה על איזושהי חולשה, כי אנחנו הולכים לקראת כנראה איזושהי הסדרה של האיראנים בהקשר של ה-JCPOA, חזרת ארצות הברית, צמצום הסנקציות ודברים כאלה, שכל התהליכים האלה הולכים לחזק את איראן וגם את חיזבאללה, וזה בסך הכל איזשהו תהליך חיובי בכיוון של התחזקות הציר, כך שלא, והעברות האמל"ח לחיזבאללה וההצטיידות שלו ביכולות בעייתיות עבורנו כמו הדיוק נמשכת. ולכן אני לא הייתי מדברת פה על החלשות הציר, יש פה ניסיון ליצור איזשהו הידוק של הציר הזה, ויש פה רתיעה, יש פה רתיעה מאוד גדולה שלהם מפני איזשהו מהלך שיכול להוביל למלחמה רחבה, בעיקר אני חושבת שמשפיע על זה המצב בלבנון, לבנון בקריסה מוחלטת. דיברנו על חוסר התפקוד של הממשלה, קריסה כלכלית מוחלטת, עכשיו יש להם בקושי אפשרויות של חשמל, נסראללה אמר אתמול שאם לא תהיה ברירה אז הוא יביא, החשמל יגיע מאיראן, אין כסף למימוש הסובסידיות, הכלכלה באמת במצב קשה מאוד, ולכן זה משפיע גם עליו, זה גם מגביר את הביקורת הפנימית כלפי חיזבאללה בתוך לבנון, ובמצב הזה לפתוח באיזשהו מהלך שיכול לדרדר למלחמה רחבה, לא נראה מתאים. הוא אומר, אני אבחר את הזמן והמקום שבו אני אחליט שאני פותח לזה, ותוסיף לזה, סליחה, את הדבר האחרון, זה את איפה נמצאת איראן עכשיו. איראן, בתוך התהליך הזה של חזרה להסכם, אם וכאשר יהיה, אם היא מוכנה להגיע לשם, וצמצום הסנקציות, ואוטוטו בחירות, וכל מיני דברים כאלה, יש פה גם שיקולים איראנים של למצוא את הזמן והמקום הנכונים. יש מי שטוען שזה היה מאוד מתאים לעשות את זה במהלך שומר החומות.
אז עבר שומר החומות, ראינו איך מאפשרים לפלגים הפלסטינים לשגר, אבל חיזבאללה לוקח צעד אחורה כשמדובר באימות הישיר עם ישראל. בכל זאת, אני רוצה לשאול אותך על משהו שבמשך חודשים דיברנו עליו ונערכנו לקראתו, ומי ייתן ולא יגיע, אבל בכל זאת צריך לזכור גם אותו, וזה האיומים של נסראללה, לנקום את מותו, למעשה כבר מותם של שניים. הוא הזכיר בנאום הקודם שלו שגם אותו פעיל, איש חיזבאללה,
שמת על הגדרות.
כן, במהלך שומר החומות, נוסף לרשימת ההרוגים שהם מחויבים לנקום את מותם. האם דווקא עכשיו, כשהוא מקרין חולשה אפילו ברמה הפיזית, לפחות לפי השיח ברשתות החברתיות בתוך לבנון, כשלבנון במצב כל כך קשה, האם זה לא זמן בשביל חיזבאללה לממש את האיומים שלו, להראות, הנה, אני עדיין שם, הנשק בידיי, ואני עושה איתו מה שאני רוצה?
אז איך אומרים? הפוכה.
נהפוך הוא.
אני חושבת שזה בדיוק בגלל הסיבות האלה, זה לא נכון לו עכשיו. עכשיו, נסראללה תמיד מדבר על הסבלנות האסטרטגית, זה חלק, מרכיב באידיאולוגיה השיעית. אנחנו, יש לנו את הסבלנות לחכות, למצוא את נקודת הזמן המתאימה, ואז אנחנו נגיב, מתי שזה יתאים לנו בנקודת הזמן שבה זה יהיה הכי מתאים. נסראללה לא צריך עכשיו, הוא יודע שאנחנו מחכים להזדמנות לתקוף לו את פרויקט הדיוק. הוא יודע שכל מהלך כזה, אם הוא יתפתח למלחמה רחבה, אז המשמעות היא הרס מוחלט של לבנון, והוא בטח לא רוצה להגיע לסיטואציה הזו.
ועכשיו כשתקום ממשלה חדשה בישראל, אני זוכר אותו ב-2006, איך שהתבצע החטיפה, מדבר על כך שיש בישראל ראש ממשלה חדש, ויש רמטכ"ל חדש, ויש שר ביטחון חדש, וזה מבחינתו היה רק ניצול של הזדמנות, לפעול נגד, איך נאמר, מי שהם עדיין ירוקים בתפקיד.
כן, אבל עכשיו יש פה חבורה של אנשים שבסך הכל חלקם די מכירים, די יודעים, יש שם את גנץ, ליברמן, בנט, שלדעתי הוא צריך להרגיש מאוים דווקא מצידם. אני לא חושבת שהממשלה הזאת, אם היא תביא איזשהו שינוי, זה לא יהיה באסטרטגיה הביטחונית הישראלית. אולי אפילו קצת לכיוון של יד יותר קשה ותגובות יותר אגרסיביות. ולכן, יש פה ממשלה, הרכב ממשלה חדש, אבל זה לא אנשים שלא מכירים את המטריה, והרמטכ"ל הוא לגמרי לא חדש, ויש לו חשבון פתוח, יש חשבון פתוח בין נסראללה לכוכבי. מה שמעניין שהוא דואג כל הזמן להזכיר את הטיפשות של ביבי, והוא, לדעתי זה משקף דווקא את החשש שלו. החשש שלו הוא שביבי יוביל דווקא בדקה 90, יוביל לאיזשהו מהלך שעלול לסבך באימות צבאי שנסראללה לא מעוניין בו. הוא משווה אותו לטראמפ שטען שהבחירות הן מזויפות, ועכשיו ביבי אומר שגנבו לו את הבחירות, וביבי טוען שגנבו, זו ממשלה שגנבה לו גם את הבחירות, ושעושים דברים שהם לא צפויים וכולי, להיבטים האלה הוא מתכוון. אז ככה שאני חושבת שדווקא ממשלה חדשה היא לא מרכיב שמשנה באופן משמעותי את מאזן ההרתעה הקיים, או מחליש את הצד הישראלי במאזן ההרתעה הנוכחי שקיים בין ישראל.
ולהערכתך ההרתעה הזאת תישמר בטווח הנראה לעין?
בתקופה הקרובה לפחות, כן.
אוקיי, קיבלנו תשובות לכל השאלות. תודה רבה, אורנה.
תודה רבה לך, ירון. תודה.